אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת אושר שקלים, ליכוד, מה שלומך?
מצוין, תודה.
יש לי המון מה לדבר איתך. לפניך היה כאן חברך, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, ושאלתי אותו, בהמשך לחקיקה שאתם עומדים לסיים ביום שני שלישי, על צמצום חוק הסבירות. ושאלתי אותו, אוקיי, אז תעבירו את זה, אבל אולי בסוף החקיקה יהיה לכם רק חצי עם. מה אתה עונה?
אני אומר דבר מאוד פשוט. אנחנו נבחרנו לפני כחצי שנה, הייתה הכרעה ברורה של העם. הלכנו עם זה לבחירות, דיברנו על רפורמות מרחיקות לכת בנושא המשפט. אנחנו עכשיו באים ליישם את זה. אני דרך אגב מדבר לאו דווקא רק על צמצום עילת הסבירות או ביטול עילת הסבירות, אלא צריך לעשות רפורמות הרבה הרבה יותר מקיפות. אנחנו נכון עכשיו מתעסקים רק בעניין הזה, על פי החלטת ראש הממשלה ויריב לוין, שאני סומך ידי עליהם, אבל בסופו של דבר אנחנו נדרש לשינויים הרבה יותר מרחיקי לכת, ועם כל הכבוד...
בנושאים המשפטיים.
בוודאי.
זה שנמצא על סדר היום עכשיו.
נכון, אבל עם כל הכבוד גם להתנגדות של קבוצות כאלה או אחרות, הם צריכים לכבד את החלטת העם, שהוא בחר כאן ממשלה... ממשלת ימין על מלא, והגיע הזמן שאנחנו אחרי עשרות שנים נממש את המדינות שלשמה נבחרנו, זה מאוד פשוט.
אבל אתם הייתם בשלטון במשך 17 שנים?
היינו בשלטון אפילו הרבה יותר זמן מזה. לא הכל אנחנו עשינו בצורה מיטבית, אנחנו גם בעצמנו צריכים להשתפר. דרך אגב, אז זה פעם ראשונה שבאמת יש ממשלה שהיא נטו ימין, ועל זה דרך אגב הצד השני מוחה, על זה שפתאום הם מבינים שהגיעו פה גם חבר'ה חדשים, אפילו גם כמוני, שנחושים לממש את המדיניות שלנו. אנחנו לא תנאים עכשיו באף גורם כזה או אחר, ולא צריך הלבנה במרכאות של מפלגות חיצוניות או מפלגות מרכז למיניהם. יש לנו ממשלת ימין, הגיע הזמן שהימין ימשול, ואנחנו ככה מתכוונים באמת לעשות, ועל זה על זה באמת המחאה, לא על איזשהו סעיף כזה, סעיף אחר, ביטול הסבירות, צמצום הסבירות, האם השולחן הזה הוא שחור או לבן או אפור, זה לא משנה. הם יכולים להמציא הרבה מאוד תירוצים על הרבה מאוד דברים. כל מה שאנחנו נעביר, הם תמיד יתנגדו, זה לא משנה.
אבל אפשר להגיע להסכמות.
הלוואי.
שמעתי את הדברים שנאמרו, או צוטטו על ידי ביידן, שדיבר עם ראש הממשלה אך שלשום, שאמר לראש הממשלה, אני מאוד מודאג, הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם מודאגת, תגיעו להסכמות. וראש הממשלה, כך לפי מה שנאמר, אמר, נגיע להסכמות, אבל ביום שני, אולי שלישי, אתם מעבירים בשנייה ושלישית את חוק צמצום עילת הסבירות.
נשיא ארצות הברית כבודו במקומו מונח, אני לא נותן לו עכשיו ציונים, מכבד אותו מאוד. יש ראש ממשלה שיודע להתנהל מולו ומול הממשל האמריקאי כזה או אחר, ואני סומך את ידי עליו, מבלי שום קשר לפרסומים שהיו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים להעביר ולהיות מחויבים למה שדיברנו לפני הבחירות. אנחנו הולכים לממש את זה, זה מאוד פשוט.
יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ בהצהרה ביום רביעי בערב, הוא אומר כך, המצב הביטחוני הוא המאתגר ביותר מאז ערב מלחמת יום הכיפורים. אני קורא לכל המשרתים להמשיך ולשרת. עוד הערב נחזור לדון בבית הנשיא באמצעת מתווה מוסכם לילת הסבירות. זה לא קרה. אם נגיע להסכמות... בנושאים המשפטיים, מעטה ועלה, היו רק הסכמות. ואני רוצה לשאול, זה משאלת לב יותר, אפשר להגיד, זה רק משאלת לב.
זה אפילו, אבל... זה, תראה, אני לא רוצה לפגוע בבני גנץ, אבל עם כל הכבוד, הציבור לא מטומטם. אנחנו לא אנשים מטומטמים. לבני גנץ היה למעלה משלושה חודשים, ישבו בבית הנשיא, אפשר היה להגיע
חלק מהסכמות הגיעו.
הגיעו, אבל בסוף, כשבאמת היה צריך לקבל את ההחלטה ולצאת עם זה, אז הם
נסוגו. אבל אתה יודע למה זה קרה?
למה זה קרה?
בגלל שלא מונו חברים לוועדה למינוי שופטים.
לא, אז זה לא על זה. תראה, אני לא הייתי בשיחות האלה, אבל אני שמעתי הרבה מהחברים שלי, שהם, בסופו של דבר, הכל הייתה הצגה אחת גדולה. הם רצו למסמס את להגיע לסוף מושב הקיץ, ואז יהיה לנו אחר כך עוד איזה שלושה חודשים, ובסוף איכשהו כבר הכל יתמסמס ולא נעביר שום דבר. אז עם כל הכבוד, אנחנו לא מטומטמים כמו שבני גנץ חושב, ואנחנו לא באים להוליך שולל את הציבור, הבטחנו משהו, אנחנו רוצים לקיים, אני באמת, אני מאוד אשמח אם אנחנו נגיע להבנות ולהסכמות עם כמה שיותר קהלים. כשבני גנץ נעלה לקראתו של ראש הממשלה לפני למעלה משלושה חודשים, אני הוצאתי הודעה שאני מברך אותו, הוצאתי לזה הודעה בטוויטר, שאני פשוט מברך אותו על המהלך, ואני מאוד מקווה שהכוונות שלו באמת אמיתיות.
אבל
מסתבר,
אבל שהוא, הוא אמר את זה שוב.
הוא אומר, אבל כשמגיע לתכלס הוא לא עושה כלום, וזה מאפיין את ההתנהלות של בני גנץ לכל אורך, מהרגע שהוא הגיע לפוליטיקה. כשבסוף צריך לבוא ולהכריע, אז הוא נסוג אחורה. ומה זה אומר? מעכשיו הכל יהיה בהסכמה. אז בשביל מה הלכת לבחירות? מה זאת אומרת הכל יהיה בהסכמה?
לא, הוא דיבר על הנושאים המשפטיים שיש עליהם חילוקי דעות.
הוא מתנהל בצורה מאוד אגרסיבית, מאוד חוצפנית, הוא לא יכול לבוא ולאיים עלינו. מה הוא אומר? אוקיי, עכשיו אנחנו נעביר, אני אתן לכם להעביר את הסבירות, אבל מעכשיו תסכימו על כל דבר. ואם לא נסכים, אז מה נעשה? אז שמה יש בחירות?
בסדר, אבל אמרנו,
שמה יש בחירות?
כן, אבל הוא מדבר כרגע, קודם כל, על עילת הסבירות.
אז בוא נסכים שבני גנץ יהיה גם ראש ממשלה, ואז הכל יהיה בסדר. זה מה שהוא רוצה.
תגיד, אבל המצב ברחובות לא מדאיג?
בוודאי. יש לי חברים שמוחים. בוודאי. יש לי חברים שאני אוהב אותם, ואני בקשר איתם, ואני מנסה, ואני...
אתה מצליח לשכנע מישהו?
פה ושם, בוודאי שכן. אני כן מבין שישנם כאלה שמושכים אותם באף. כן.
אבל זה לא אנשים טיפשים.
אבל הם הולכים ו...
גנץ הוא לא אדם טיפש. לפיד הוא לא אדם טיפש.
רגע, יש הבדל מהותי בין גנץ לבין לפיד. גנץ הוא ממש לא אדם טיפש, אבל אני חושב שהוא לא מספיק אמיץ פוליטית, זה אחד. לפיד מתנהל על גבול הרשעות, כי לפיד פשוט לא רוצה שידונו בכישלונות האישיים שלו בתוצאות הבחירות.
איזה כישלונות?
אני אגיד לך, לפיד התחיל את הבחירות האלה כשהוא בעמדת ראש ממשלה, הוא לא ראש ממשלה. לפיד התחיל את הבחירות...
טוב, הוא לא ראש ממשלה, אתה יודע למה?
אני אגיד
לך... כי מארץ העבודה לא התאחדו, והם איבדו את כל הקולות.
מי היה אחראי על הגוש?
אז זה אתה צודק.
זה דבר אחד. כשהוא הלך ושתה...
אבל מרם מיכאל התעקשה, אתה יודע, הוא ניסה לשכנע אותה, אבל היא לא ככה עצתה.
מנהיג, אז... שאם הוא היה עושה חלק קטן ממה שנתניהו עשה, שחיבר את הגוש שלו ודאג להסכמי עודפים, הוא לא עשה שום דבר. איפה הסכמי עודפים בגוש שלו? כל מה שקרה במפלגות הערביות, הוא דרס את הגוש שלו. ה-64 מנדטים שאנחנו קיבלנו, זה הרבה מאוד כתוצאה מהכישלונות של לפיד, ולכן לפיד לוקח אותנו על הקצה כדי שלא נדון בכישלונות האישיים שלו. הוא יודע, אז יש כלל ידוע מאוד בשמאל, ואני אמרתי את זה בכמה הזדמנויות. בסוף הבחירות תמיד דורפים פוליטית את הראש של המנהיג שנכשל. ולפיד לא רוצה שיתעסקו בכישלון האישי שלו על הבושה ועל שהוא המית על השמאל, והוא לא רוצה שיחליפו אותו, כי הוא יודע טוב מאוד שאם ינברו עכשיו בכישלון של מה שהוא עשה, הוא גמר את הקריירה הפוליטית שלו, וכן הוא רוכב על הגל של המחאה הזאת.
אולי אתם לא מצליחים לשכנע את העם בצדקה? אולי, בוא נגיד, הבחירות היו 64 מנדטים לקואליציה, אוקיי, אבל עכשיו יש סקרים שמראים שאתם לא מצליחים להגיע לשלטון, ואתם מקבלים הרבה פחות, וישנם סקרים שגנץ גובר במספר המנדטים על הליכוד.
הסקרים, אני פחות מאמין להם, אבל אני כן...
אתה אומר רק סקרים.
לא, 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 זה לא סקרים, זה מייצר איזושהי מגמה, אני לא מתעלם מזה לחלוטין, אבל מבחינתי, לפני כחצי שנה, שבעה חודשים, נערכו בחירות, זה הסקר האמיתי, זה מביע את רצונם. זה דבר אחד. עכשיו, נכון שיש לנו פה עוד עבודה לעשות, אבל אם אתה תיקח עכשיו שהוא כל סקר, ואתה תשאל, האם הם רוצים באמת שאנחנו נעביר את הרפורמה, כן או לא, כמו ככתבה או כשונה, אפילו בצורה הרבה יותר אגרסיבית, הרוב של העם יהיה איתנו. וזה הוכח, שוב, במהלך הבחירות.
זה לא אומר בסקרים.
אני מדבר עכשיו, אם אתה תיקח נטו, את הנושא של הרפורמה עצמה. יש לנו הרבה עבודה.
תראה, האמת שיש צדק בדברים שלך, כי אני שמעתי את לפיד לפני הבחירות, שהוא מדבר על צמצום מילת הסבירות חד משמעית. יותר מזה שמעתי, וגם השמעתי את מה שאומר תומי לפיד, אבא שלו. הוא אפילו בדם ליבו אמר, אל תאפשרו לבית המשפט העליון.
לפקיד כזה או אחר, נכון.
לא, הוא דיבר על בית המשפט העליון. ואני שומע את גן, שגם אומר צמצום מילת הסבירות.
וגדעון סער.
זה וגדעון סער כמובן. אבל יכול להיות שאתם לקחתם 4 חוקים, והרצתם אותם במהירות C, ואנשים קצת נבלו מהמהירות הזאת, ויש אומרים דורסנות.
אני אגיד לך משהו. בעניין הזה אני לא נכנס עכשיו לסעיף כזה או אחר. הסיפור הוא לא הרפורמה, היום אנחנו כבר מבינים. הסיפור הוא האם הימין ימשול פה, כן או לא. זה הסיפור. הרי לפני שכבר קמה הרפורמה, הם דיברו על להוציא מיליון איש ברחובות. רק שהסתיימו הבחירות. עוד לא הוקמה הממשלה, כשנתניהו עדיין ראש אופוזיציה, הם דיברו על להוציא מיליון איש ברחובות. הם דיברו על, עשו להם דמון את אבי מעוז, אני מזכיר לך. לקחו אפילו איזושהי תוכנית של וירטואלית של שלמה קרי, ואמרו, הנה, זה לא בסדר. עוד לפני שהייתה רפורמה, עוד לפני שהוקמה הממשלה, זה אומר שמראש...
טוב, תפקידה של האופוזיציה.
בסדר, אבל...
להפיל את הקואליציה.
אין שום בעיה, אבל שלא יבוא וינקרו לנו שעל זה, על רפורמה או הפיכה משטרית או דברים כאלה. זה לא הנושא. אנחנו רואים את דגלי פלסטין, את דגלי האויב שלנו שנמצאים במחאות האלה. אנחנו רואים הרבה מאוד אלימות שזה לא אמור להיות ככה. ולכן, אני אומר לך, גם ראשי האופוזיציה למיניהם, פה ההתנהלות שלהם פשוט מבישה, ההתנהלות שלהם זה בושה וחרפה למנהיגות ולחוסר אחריות. אני לא רואה אף אחד מהם, אני לא רואה לא את לפיד ובמיוחד, וגם לא את גנץ, שיבואו פעם אחת, שיבואו ויקראו לקירוב לבבות, פעם אחת שיבואו והרגיעו את הרוחות, פעם אחת שיבואו וגידו, אחים אנחנו. אתה יודע מי אמר? היחידי שאיכשהו אמר, אחים אנחנו, זה היה באיזשהו ציוץ של משה קינלי טורפז, שאני מאוד אוהב אותו. מיש עתיד. ואחרי 10 דקות הוא מיד מחק את זה, כי הוא קיבל כנראה הוראה מגבוה למחוק את זה. כל הזמן הצד שלנו בא ואומר, אנחנו אחים, אנחנו עם אחד, אסור סרבנות, כל הזמן אנחנו אלה שמרגיעים. אני לא שומע אותם אומרים פעם אחת איזה משהו שיבוא וירגיע את הרוחות.
אבל אתה רואה, אוקיי, אמרת את שלך, והם אומרים את שלהם, ובינתיים החיזבאללה עושה שמה שהוא רוצה, הוא מעמיד אוהלים בשטח ישראל, וישראל לא פוגעת, לא מנסה אפילו להוריד את האוהלים האלה, שזה פגיעה בריבונות ישראל, ואתה מבין את זה.
נכון.
ואני שואל למה.
אני אגיד לך, תראה, אני השבוע הייתי בזרית.
דיברנו על ריבונות.
נכון.
אז אני שואל, משילות. צודק. כל יום נרצח אזרח ישראלי.
גם. יותר מזה, גם יוקר מחיה.
ויוקר מחיה.
יותר מזה.
הנה, אתה אומר את זה.
בוודאי, כי זה דברים שאנחנו צריכים להתעסק איתם בשוטף. אני השבוע הייתי ביישוב זרית. שעל גדר המערכת, עשיתי סיור על גדר המערכת, ראיתי את עמדות השמירה של התצפית, סליחה, של חיזבאללה, וראיתי איך הם מתצפתים ובוחנים אותנו על כל סנטימטר, וראיתי יישוב מתפורש.
אתה יודע שמספיק שישימו שם צלף?
בוודאי! יישוב שנמצא על גדר המערכת, וזה לא רק היישוב הזה, יישוב מתפורר, שאתה יודע מה, גן ילדים שכבר לא מתופל שם כבר עשרות שנים.
איזה 30 שנה?
כן! אין שם, כי לא, אין שם ילדים. כי כבר אין שם ילדים. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לבוא ולעשות. עכשיו, בוא נתן לך דוגמה. אני, יש הרבה דברים שבוערים בי להתעסק בהם, ומכיוון שאנחנו משקיעים הרבה מאוד זמן והתעסקות בעניין של הרפורמה, אני, קשה לי להתעסק. דברים של יוקר מחיה. דאגה לעסקים קטנים ובינוניים. דאגה לסטודנטים. אני אבא לארבעה ילדים. אני רוצה לילדים קטנים, אני רוצה לשפר פה כל כך הרבה דברים, ולפעמים זה שואב מאיתנו הרבה מאוד משאבים וזמן מההתעסקות הזו. עכשיו, זה לא סתם. ובגלל זה אני אומר, ההתנהלות גם של לפיד וגם של גנץ, זה בושה וחרפה לממלכתיות ולמנהיגות. מכיוון שהם מחלישים אותנו ככה, אז באמת אותם, אז החיזבאללה יכול לבוא ולהרים ראש. הם פוגעים, הם פוגעים בביטחון המדינה. ואם, וברגע שהם רואים אותנו מתפוררים, והם רואים אותנו רבים, ורואים את המשטרה שלנו נקרעת, בוא נספוג עכשיו כמה טילים של חיזבאללה, ובוא נראה איך אנחנו יכולים להתמודד לזה. מה אתה חושב, שנסראללה עם שמו וזכרו, הוא לא, הוא לא חוקך את ידיו בענה, לנוכח ההתנהלות של לפיד וגנץ? הם משחקים לו לידיים.
אני רוצה לשאול אותך על, הייתה שיחה מאוד טובה, כך נאמר לפחות, בין ראש הממשלה לבין ביידן. אבל ביידן אומר בעצמו, תעצרו את החקיקה, תגיעו להסכמה. אבל אתה יודע, ארצות הברית זה המגינה וספקית הנשק והאוהדת ביותר את ישראל. כן. אין לנו מישהו אחר.
מסכים איתך. ארצות הברית...
השאלה היא, למה או האם ראש הממשלה מתכונן להאזין וגם לעשות את מה שמבקש ביידן, לעצור את הכל ולדבר.
ארצות הברית היא באמת הידידה הכי טובה שלנו והכי משמעותית. עכשיו, עם כל הכבוד לביידן, נתניהו זה לא לפיד. נתניהו, גם כאשר היה ממשל של אובמה, שהיה הרבה יותר עוין לישראל, ולא ראה איתנו עין בעין, אז נתניהו עדיין ידע ולתמרן מול, מול אובמה, ובנושא הזה...
ואומרים אני, שהוא קובם את הדמוקרטים.
אני... מבחינתי...
למרות שאתה יודע, יותר... לפני יומיים, שני בתי הקונגרס, הודיעו בצורה ברורה מאוד וחד משמעית, שהם תומכים בישראל, ומחו כפיים לנשיא המדינה.
לנשיא המדינה. בסדר. אני לא עכשיו מתעסק את מי הם ערכו וכולי, זה, נשים את זה רגע בצד. אני כן לוקח בחשבון שיש לנו ידידים מספיק טובים בממשל האמריקאי, גם בדמוקרטים, גם ברפובליקנים, אבל אם יש מישהו שעמתים יותר ושכבר הוכיח את עצמו, שיודע לנווט בין הממשלים האלה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, על אחת כמה וכמה, כשאנחנו ראינו את הכישלונות של לפיד והנוכל השני, בנט, על הנושא של חוסר הפתעות, והנושא של הסכמי הקנייה מול חיזבאללה, שהיום אנחנו סופגים את ה... אנחנו אוכלים את פרי הבאושים של אותו הסכם.
אתה מדבר איראן, לא חיזבאללה. אתה מדבר על איראן, על ההסכם מול איראן.
לא, הסכם הגז, הסכם הגז.
אתה מדבר על הסכם הגז של לפיד.
בוודאי, הסכם הגז.
לא, חשבתי שדיברת על ההסכם של ארצות הברית.
על הסכם של ארצות הברית, אז מול העניין של איראן, אז מזל באמת שאז שהיה לנו את נתניהו שידע לעמוד איתן מול הגחמות של אובמה, ובאיזשהו מקום הציל אותנו מזה שחלילה איראן הייתה סף גרעינית. אני לא אומר שאין עדיין פה איזושהי עבודה, אבל... אני סומך את ידי בעניין הזה על ראש הממשלה.
מצד אחד, טייסים, אנשים חשובים, חיילי מילואים ב-8200, אומרים לך, אם אתם תמשיכו בחקיקה, אנחנו לא נתנדב. חלק גדול מהצבא שלנו מושתת על כאלה, על המילואים שהם מתנדבים. השביתה במערכת הבריאות, הודיעו לכם, תמשיכו עם זה, אנחנו נשבות. פה מדובר כבר בחיי אדם. איך אתה רואה את הדברים האלה?
בושה וחרפה. אני אתן לך דוגמה. היה גם לפני שבוע שרשת ביג באה ואמרה שהם ישביטו את העסקים שלהם וקראו לאחרים להצטרף.
בסדר, חזרו בהם מהר מאוד.
חזרו בהם יפה מאוד. אני הוצאתי להם באותו יום, הוצאתי להם מכתב שקראתי גם לא, א', לא להקשיב להם, ואני מבקש גם שבמידה, ואני דורש שבמידה, והם כן ישבטו, אז שיקחו בחשבון שהם יצטרכו לתת איזשהו פיצוי עולם. אני שמח שבסוף הם נסוגו בהם, אבל, ולמה אני אומר את זה? כי אף אחד לא יכול לעשות דין לעצמו. יש לנו עם אחד, יש לנו צבא אחד. אם עכשיו אנשי חיל אוויר מיחידה כזו אחרת רוצים לבוא ולשפוט, אז מחר אנשי גולני מיחידה כזו אחרת גם יכולים לבוא ולשבות, או תותחנים, או מודיעין, אף אחד לא יכול לעשות דין לעצמו. איך לימדו אותנו בצבא? צבא זה לא...
אבל איך אתה יכול לעצור, כבקשתך. איך אתה יכול לעצור את הרופאים שהראו שהם מתכוונים ברצינות, הם השביטו את בתי החולים אומנם לשעתיים, אבל הם מתכונים בשבוע הבא להשבית אולי לשמונה שעות, אולי אחר כך לשבועיים. מדובר פה בחיי אדם.
לכן כל אחד צריך לגלות אחריות. ואני אומר לך שאם אם אנחנו נראה חלילה שזה מתרחב, אנשים פה באמת על תקן של שורפי הסמים, אנחנו נדרש לתקן את העניינים האלה, ואנחנו אפילו אולי סנקציות בחזרה. אני חבר ועדת הבריאות, אני אומר לך שאם בעניין הזה של הרופאים, אני יושב עם יושב ראש ועדת הבריאות בוסו, ואנחנו נחשוב מה אנחנו עושים עם זה. אנחנו לא נעמוד מנגד.
מה אתה יכול לעשות? להוציא צווי ריתוק?
אני לא יודע, לא רוצה להגיד לך סתם, אני לא יודע, לא חשבתי על זה עדיין. אבל אני אומר לך שאנחנו לא נעמוד מנגד, נקודה.
אני צופה בטלוויזיה כמוך, מחירי הדיור יורדים. זאת אומרת, קניית דירה היום נעשית ביתר קלות, כי המחירים ירדו בצורה די משמעותית. אבל מאידך, מחירי השכירות עולים. רוב האנשים בארץ אין להם דירות, הם בשכירות. אז אתה דיברת על מחירי הדיור. איך אתם מטפלים בזה?
על יוקר המחיה, תראה.
יוקר המחיה זה לא רק דיור, זה רק פקטור אחד בתוך המערכת.
אני יכול לתת לך מהעמדה שלי. אנחנו משפחה של 6 נפשות, אני מתגורר בדירת 4 חדרים. בניין של בערך 50 שנה, בלי ממד, וכשיש חלילה הזקות, אנחנו יורדים כמה קומות למטה. יחד עם השכנים, תופסים כמה מהילדים איתנו על הידיים, ויורדים איתם למטה. עכשיו, ואנחנו כן רוצים לבוא ולעבור דירה, ואני קשה לי, כי אם אני עכשיו רוצה לשפר דירה, אני צריך לשים עוד 1.5 מיליון שקל, אין לי. אז אנחנו כן צריכים לעשות כל מיני מהלכים, לא רוצה עכשיו לבוא ולפרט, אנחנו כן, זה משהו שאנחנו עובדים עליו, אבל זה הנה, זה אחד הדברים שהזמן וההתעסקות בנושא של הרפורמה שואב מאיתנו את הרבה מאוד משאבים מלהתעסק בדברים שהם באמת חשובים.
לעומת זאת, מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי, שזה אומר שיכול להיות שהצלחתם לבלום את האינפלציה.
נכון, אז עדיין זה כבר מעיד על איזושהי מגמה של איזושהי התייצבות מסוימת, אבל יש לנו פה עדיין מלא המון המון עבודה, המון.
אתה יודע, הכלכלה מורכבת מהרבה מאוד דברים. בין השאר, אחד הקטרים הרצינים של הכלכלה הישראלית, לא רק הישראלית, אבל גם, זה נושא ההייטק. ובטלוויזיה מספרים לנו כל הזמן על כך שההייטק מתחיל לחטוף את המכות שלו, הרבה מאוד אנשים מפוטרים, והקטר הזה הוא כבר מתחיל לצלוע.
מאוד מקווה שלא נגיע לאיזה חלילה שזה מה שיקרה. אין לי נתונים מול עיניי, אז אני לא רוצה סתם להגיד לך, אבל באמת, זה כמו שדיברתי, אני מאוד מאוד מקווה שנעשה כל מיני צעדים נוספים כדי שהכלכלה הזאת תצמח. ושוב, בנושא הזה, אם יש מי שבאמת הוכיח את עצמו בנושאים האלה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויש לו צוות נהדר שכולל גם את ניר ברקת.
אתה יודע, שאלת לך את השאלה הזאת, למה? כן. על ההייטק, כי כל מי שמופיע היום בטלוויזיה ויש לו נגיעה בנושא ההייטק, הוא אומר, אתם עושים את הקטר המשמעותי של הצמיחה. אבל אני אקריא לך דוח של בנק ההשקעות האמריקאי, שנקרא ג'פריס פיננשל גרופ. זה גוף מאוד מכובד, שאומר כך, ההייטק הישראלי ממשיך לצמוח למרות הרפורמה. על פי הדוח שנחשף בבלומברג, נאמר כי התעשייה תצמח על אף התסיסה הפוליטית. מפתיע אותך?
לא. לא, כי עוד הפעם, הנושא של הרפורמה...
לא, אני שואל אם מפתיע אותך, חוסר האלימות בין מה שאומרים בטלוויזיה לבין מה שאומר אחד הבנקים החשובים.
אני למדתי גם בתור בוגר תואר שני בתקשורת פוליטית, למדתי טוב 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 לסנן הרבה מאוד מהתכנים שאנחנו צורכים דרך התקשורת. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו, יש לנו הרבה מאוד עבודה, ואני בטוח שאנחנו במקום טוב היום, ואנחנו יכולים לשאוף הרבה יותר גבוה.
לפני שנסיים, יש לי עוד שתי שאלות. אתה מוביל הצעת חוק המחייבת מפלגות שקיבלו מעל 15 מנדטים להקים גוף פנימי בוחר. זה נגד לפיד.
יכול להתפרש כך, לפיד לא מצוין בהצעת החוק, כן, אבל...
אתה יודע שיש...
בוא נקרא לזה חוק לפיד. עכשיו, לא ייתכן, תשים לב שאנחנו הגענו להרבה מאוד הקצנה, גם בשיח, ככל שצצו יותר מדי מפלגות דיקטטוריות, שהנבחרי הציבור שלהם לא באמת נותנים דין וחשבון לציבור, אלא הם נותנים דין וחשבון לבן אדם אחד שבחר אותם. אני אומר, נמאס מזה. אני למשל לא יכול להרשות להתנהג כמו הרבה מאוד מנבחרי הציבור שלפיד בחר אותם או שגנץ בחר אותם, ולכן אני אומר דבר כזה, מפלגה שקיבלה מעל 15 מנדטים, והמספר 15 הוא מכוון, כי מדובר פה על מפלגה שרצה על השלטון, ולא מפלגה שמשלימה את השלטון, אלא מפלגה שרצה על השלטון ואולי להיות ראש ממשלה. מפלגה שקיבלה מעל 15 מנדטים, כל נבחריה, לרבות היושב ראש, ייבחרו על ידי גוף בוחר שמונה לפחות 1,500 אנשים, ואז זה יגרום לכך שהם באמת יהיו מחויבים לאותו גוף בוחר, ומתוך זה הנגזרת של זה שהם יסתכלו אחורה כל הזמן אל הציבור ששלח אותם ויתנו להם דין וחשבון. אני נבחרתי למשל, לצורך בתור כנציג מחוז תל אביב, אני כל יום אני חוזר עד מאוחר בלילה כי אני נותן דין וחשבון הביתה, כי אני נותן דין וחשבון לציבור ששלח אותי, ויש לי איזשהו קוד התנהגות מסוים שאני מחויב אליו, ומה שאני יכול להרשות, מה שהם יכולים להרשות לעצמם להתנהג, אני לעולם לא אתנהג בצורה הזו, כי פשוט לא יבחרו בי פעם שעברה, ואני צריך להוכיח את עצמי כל פעם מחדש, בשביל שיבחרו בי לפעם הבאה. הם לא צריכים לעשות את זה, הם מבחינתם, יש רק באדם אחד שבוחר אותם, ולכן אנחנו חווים את ההקצנה ואת השיח, ואנחנו לא שומעים כל מיני גינויים על הלימוד וכו', כי בסוף הם משרתים את האגו של זה שבחר אותם, ובמקרה הזה זה יאיר לפיד, וזה יכול להיות גם בני גנץ, אז אנחנו לא צריכים לשרת אגו, גחמות פוליטיות ושאיפות אישיות של אדם כזה או אחר, אלא שבאמת נבחרי ציבור באמת ניתנו דין וחשבון לציבור שבחר אותם.
הגשת הצעת חוק לתיקון חוק החברות הממשלתיות. נכון. מה אומר החוק?
התיקון הוא דבר מאוד פשוט, שאנחנו מבקשים לבטל את הזיקה הפוליטית כאשר מישהו מתכוון להתמנות לשהיא משרה כזו אחרת בחברות הממשלתיות.
עכשיו, אתה אומר שגם איש פוליטי יכול להיבחר, אבל אתה יודע, זה יכול להוביל לכך שאתם תמנו רק אנשים פוליטיים.
אני לא מדבר על מינויים, אני רק מדבר על ביטול הזיקה. אני רוצה לתת לאותם אנשים...
זה מינויים.
רגע, אני רוצה לתת את אותם אנשים את האפשרות השווה להתמודד על אותם תפקידים. הרי נכון להיום, הם לא יכולים להתמודד כי הם נפסלים מראש.
אתה צודק, אבל אני אשאל לך שאלה. מגיע מוישה ויעקב.
כן.
שניהם עם אותם כישורים, שניהם מציגים את אותם, לא רק כישורים, תעודות, השכלה, כל הדברים כן. האלה, אבל מוישה הוא חבר של חבר מרכז הליכוד, והשני לא. ומי יבחר אותו חבר ליכוד?
תראה, אני לא יודע, אבל אני רק רוצה לתת להם את
זה. זה רק כדוגמה.
אני מבין, אבל אני רק רוצה לתת להרבה אנשים... נהדרים, אנשים שיש להם ניסיון, אנשים שהם אקדמיים, שהם מדענים, שיש להם ניסיון ניהולי וגם ציבורי.
שלא יפסלו אותם בגלל
שהם
מצביע ליכוד.
בוודאי. הרי אנחנו אנשים פה פעמיים. למה? כי זה שאנחנו מפלגה דמוקרטית שנבחרים באמת על ידי מתפקדים, אז אנחנו מזוהים פוליטית. עכשיו, אצל גנץ ולפיד, אין להם גופים בוחרים, אין להם מתפקדים, אז הם יכולים למנות את מי שהם רוצים, שכביכול יש להם זיקה פוליטית, אבל אין להם זיקה פוליטית רשמית כחברי מפלגה, כי אין שם מפקד. אז הם מרוויחים מזה שהם מפלגות דיקטטוריות, אני רוצה לעצור את זה. ולהפך, אני רוצה למנות אנשים שמחויבים באמת לציבור, והם אנשים טובים, אבל אני לא אומר תמנו אותם, אני רק אומר תבחנו אותם ותנו להם את אותם תנאי סף שמגיע גם לאחים. תנו להם את ההזדמנות השווה להתמודד כשווים מול שווים, לא לפסול אותם מראש.
חבר הכנסת אושר שקלים, ליכוד, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.